מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, יום שוכפל בו כי טוב, מה שלומכם? חברו עליכם ימי הפורים. אז תשמעו סיפור, הבוקר חבורה של אנרכיסטים מהשמאל הקיצוני הגיעו להפגין מול היכלה של ישיבת סלבודקה בגבעת רוקח בבני ברק בדרישה חצופה לגייס את לומדי התורה. וזה קורה ברקע ישיבת הממשלה שתתכנס הבוקר לאשר נוסח של הצעת חוק שתוגש לכנסת בעקבות החלטות בגץ שפסל את החוקים הקודמים, וברקע הוויכוח שנמשך בעניין הזה של חוק הגיוס כבר הרבה זמן. אז נאמר כאן את מה שכבר נאמר עשרות פעמים, גם לאותם מפגינים וגם לאחרים: שערה לא תיפול משערות ראשו של בן ישיבה. בני הישיבות ימשיכו לשבת בהיכלי התורה, לשקוד על תלמודם, לא מעניין אותם מה קורה בחוץ, מה קורה ברחוב, יפגינו, לא יפגינו. סיימנו אתמול בלילה את שני ימי הפורים, וכל אחד מאיתנו ראה רק ביומיים האחרונים האלה, תמיד רואים את זה, אבל במיוחד ביומיים האלה, את בני הישיבות ססים ושמחים, מגיעים לכל בית לגייס כספים לישיבות, לדבר, להפגיז בבורטים. לא שמעתי אפילו אחד מהם, אפילו אחד מהם שמביע איזשהו חשש, שמא ילקח איזה בן ישיבה אחד מהסטנדר, אל מקום שרחוק, כרחוק מזרח ממערב, מעולמו הרוחני של בן תורה. ימשיכו אנרכיסטים להפגין, ימשיכו אלה שתוקפים אותנו השכם והערב לתקוף, הפוליטיקאים, גם אלה מהקואליציה, ימשיכו להתפרנס עוד הרבה זמן על הגב של כולנו מסערות חוק הגיוס. אבל מול הסערה הזו, סערה מסערות ראשו של בן ישיבה לא טיפול בגלל חוק כזה או אחר, או נוסח של חוק כזה או אחר. ואפשר לספר להם עד מחר שתורה מגנה ומצלה. אבל לא בטוח שיש עם מי לדבר, שיש מי שרוצה להבין, שיש מי שמבין, אין להם מושג והבנה בעניין הזה של לימוד תורה במסירות. לא אלה שבאו להפגין הבוקר, לא אלה שהפגינו לפני כן, ולא אלה שתוקפים את לומדי התורה במאמרים, בעיתונים ובתקשורת. וכידוע, לא מפיהם אנחנו חיים, עולם התורה כמנהגו ינהג, ולא צריך להיבהל מזה. טוב, בעניין אחר, ללא שום קשר כמובן, ראש הממשלה נתניהו נאלץ להתמודד כבר הרבה מאוד זמן עם עולם עוין וצבוע. חושב שישראל כולה מתמודדת עם זה, אבל מי שעומד בראש המערכת מנהל פה קרב. בעניין הזה מול מדינות המערב, וכמה שארצות הברית תמכה בישראל בתחילת המלחמה, ואולי גם היום, רק בעצימות נמוכה יותר, זה לא אומר שאין שם בארצות הברית קולות של שמאל קיצוני, של... אני לא רוצה לומר שונאי יהודים, אבל יותר אוהבי ערבים, שמשפיעים ערב הבחירות שם על שיקול דעתו של ביידן. והקולות האלה משפיעים, משפיעים על העולם המערבי הצבוע, וגם משפיעים על חמאס, שאתמול קיבל רוח גבית לסירוב שלו להגיע לעסקה לשחרור חטופים מול ישראל, כלומר, הקשיחו את עמדותיהם. אני רק לא יודע לומר אם יש קשר בין העובדה שאתמול לחמאסניקים הרימו ראש. פתאום שיגורי רקטות לאשדוד, לסדרות, לעוטף, אחרי שבועות ארוכים ארוכים של שקט. עוד מעט ננסה גם להבין איך זה מתכתב עם מה שמספרים לנו כבר חודשים ארוכים על ניצחון, על הישגים במלחמה הקשה הזו מול הטרור בעזה. כי הנה, פתאום יש רקטות, יש משגרים, יש אזעקות. ננסה להבין את העניינים האלה. נפתח עם הכותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות. בחדר החדשות, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל. ארגון הטרור חמאס דחה אמש את המתווה שהוצע על ידי האמריקאים בדוחה בסוף השבוע האחרון, בטענה כי המתווה לא עומד בדרישות הארגון, שהן הפסקת הלחימה, נסיגת כוחות צהל מהרצועה וחזרת התושבים העזתים לצפון רצועת עזה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה שני מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגורים שבוצעו משטח לבנון לעבר היישוב שלומי שבגליל המערבי, שם בחסדי שמיים ללא נפגעים, אך נזק כבד נגרם לבית ביישוב. מזכיר המדינה האמריקני, אנטוני בלינקן, שב על עמדת ממשל ביידן שכל מבצע קרקעי ברפיח יסכן את התמיכה הבינלאומית בישראל. את הדברים אמר בלינקן בתום פגישתו עם שר הביטחון יואב גלנט, המבקר בוושינגטון. כמה עשרות אנרכיסטים חסמו הבוקר את הכניסה לישיבת סלובודקה בבני ברק מול בתיהם של מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו והגאון רב מוישי הלל הירש, בדרישה לגייס את לומדי התורה, כאשר הבוקר יונח בישיבת הממשלה המתווה החדש לחוק הגיוס. בסוריה טוענים כי ארצות הברית תקפה הלילה במזרח המדינה יעדי טרור של מיליציות פרו-איראניות. על פי הדיווחים, לפחות 7 מחבלים חוסלו בתקיפה. ומזג האוויר מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמישור החוף תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך, שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. טוב, עוד מעט ננסה להבין מי היא החבורה הזו שהגיעה הבוקר להפגין מול ישיבת סלובודקה, מול בתיהם של גדולי ישראל, מי הם החצופים האלה, אבל לא שווה שנפתח עם הנושא הזה, לאף אחד זה לא באמת מפריע, בישיבה מתפללים הבוקר תפילת שחרית כרגיל, לא מתרגשים ממה שקורה בחוץ, עוד מעט אבל נהיה שם. נפתח עם העניינים הביטחוניים, מלחמה, רקטות וכל מה שקורה מסביב. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, פעמיים כי טוב.
פעמיים כי טוב. תמונת מצב הבוקר?
לחימה בארבע גזרות דווקא הבוקר הזה. גם בסוריה, לפי פרסומים זרים גם ישראל, אבל הפעם זה גם אמריקנים, שזה כבר לא לפי פרסומים זרים, האמריקנים כן תוקפים שמה. ומסיים, כלומר ישנה הבדל בין האמריקנים של האום לבין האמריקנים של המזרח התיכון, ושם הם תוקפים במזרח סוריה מתקנים ואמצעים של האיראנים שמוברחים מכיוון איראן דרך עיראק לכיוון סוריה, והיו אמורים גם להגיע לידי החיזבאללה. זו תקיפה אחת. בצד שני, בחלק הצפוני, זירה נוספת היא זירת לבנון, שם צהל פועל ותוקף גם מתקנים של החיזבאללה. ולכאורה זה שתי מילים שמתקנים של החיזבאללה, שלוש מילים, שפשוטות הן. כל אחד חושב שזה משהו בסדר, אז תקפתם להם איזה מבנה. זה לא דיון עריקה, זה לא מבנה פשוט. כל דבר כזה כואב לחיזבאללה, כל דבר כזה הוא משמעותי מבחינת החיזבאללה. אני רוצה לספר למאזינים הבוקר הזה שבסך הכל חיל האוויר הפעיל 5% מיכולותיו בדרום לבנון, או בלבנון כולה. כך שזה לא הלחימה ולא המלחמה, זה הלחימה הקטנה, מצומצמת גם בגזרות השונות. הכאב הגדול הוא כמובן על התושבים ועל בעלי העסקים שם. אבל מבחינת הלחימה צהל עושה שם עבודה טובה, גם חושפים כבישים, גם חושפים מהרבה מאוד נקודות תורפה של החיזבאללה. במקביל גם אתמול בלילה, אחרי חצות כבר, אחרי השידורים שלנו כאן בלילה, היו שני שיגורים לכיוון מרחב שלומי, צהל תוקף גם את עמדת השיגור. מכאן אני עובר ליהודה ושומרון. לגבי הלחימה, אז גם אתמול בעתיה של שמחת שושן פורים, צהל חושף ביחד עם שירות הביטחון הכללי סדרה של מטענים ורקטות ומטולי RPG, הכל חומרי חבלה תקניים שהוברחו בצהל מאיראן, דרך עיראק, דרך כנראה ירדן, הגיעו לתחומי יהודה ושומרון, שם הם נתפסים בידי שבק וצהל, ומדובר באמצעי לחימה מאוד תקניים משמעותיים, גם מוקשים, גם מטעני חבלה, גם רובים מיוחדים, גם אותו רובה צלפים שדיברנו עליו בשבוע שעבר בפיגוע הרצחני שהיה סמוך לדולב, זה בדיוק אחד מהחומרים התקניים, רובה צלפים תקני 762, מכוונת אלקטרונית ואופטית שאפשר לפעול איתה בשטח בנוי בצורה טובה. ראינו את זה לצערנו עם המחבל, בסופו של דבר חוסל, אבל זה חלק מהדברים. אז ברוך השם שצהל שם, או השבק ביחד איתו שם את ידיו על חומרי הלחימה והחבלה הללו, אבל זה מעמד עד כמה שהניסיונות הן גבוהים וגדולים. כן. ומי יודע אם זה רק חלק שנתפס וחלק גדול עדיין לא נתפס.
תגיד.
והחלק המרכזי, כן.
תגיד קובי, איך יכול להיות ששאלתי אותך אתמול בערב גם כן, שחמאס פתאום עם יכולות של שיגורים לכיוון אשדוד, לכיוון סדרות יותר קרובה, אבל מאיפה היכולות האלה פתאום? לא אמרו לנו שכבשנו וטיפלנו ומטפלים בטרור בעזה?
כן, אבל תשמע, יש, א', ישנם מקומות שעדיין לא פעלנו בהם. למשל, אתמול בערב, אתמול בצהריים, שהיו שבעת השיגורים הללו לעבר מרחב אסדוד. אני דיברתי שני שיגורים, היה אחד בערב גם אחר כך יותר מרוחה לכיוון אשקלון, אבל גם לגבי אסדוד. ממרחב דיר אל בלח, שם צהל לא פעל, עדיין יש ארבעה אזורים, או שישה גדודים, אבל ארבעה מרחבים כאלו שמהם משגרים. המרחב הראשון הוא נוסרת, שניים זה דיר אל בלח, שלוש זה רפיח עם שני חלקיה, וזה גם הרביעי. אז אתמול משגרים מכיוון דיר אל בלח לכיוון אשדוד, תשמעו, יש להם יכולת. זה לא שנגמר להם הכדור האחרון ולא נגמרה להם הרקטה האחרונה. היא הרבה 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 יותר מצומצמת, והעובדה ששעתיים לאחר השיגור לאשדוד כבר משמידים בצהל את המשגיר הזה, לומר, הם יודעים את האירוע הזה, אבל הם עדיין הם מנסים לשרוד, הם מנסים להביא את עצמה לידי תודעה מבחינתם. גם השיגור הזה לאשקלון, אף אחד לא חשב שזה יהיה 100% שלא יהיה שיגור כזה ואחר, אבל ישנם עדיין כאלה, ברוך השם שזה נגמר בלי נזק ובלי נפגעים, וזה מביא אותנו גם לסיפור הלחימה העצים שהיה אתמול, והסתיים למעשה אתמול אחרי 10 ימים בחמד, שוב שכונה במערב חאן יונס, וזה מלמד עד כמה צריך לפעול בכל דבר ודבר. סיפרתי לכם אתמול על הבניינים הגבוהים, וגם הבוקר הזה בשיפה, בתוך מתקן, בתוך מכונה של MRI, הכי משוכללת בעולם, בעזה, שלא נחשוב לרגע שהם מסכנים, בתוך בית החולים שיפה הזה, בית החולים של בית חולים לטרור. הרבה מאוד חמורי חבילה, זה פחות או יותר תמונת המצב גם לבוקר הזה.
קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות.
בוקר טוב, תודה.
בוקר טוב. עכשיו, הצצה לתוך מה שקורה בתוך הרצועה, בפעילות שלא נגמרת, אפרופו אותה שאלה, איך פתאום לחמאס יש יכולות, מאיפה האומץ וכו', אבל מה קורה בפנים? נלחמים. סגן גבי, הוא סגן מפקד פלוגה מבצעית בחטיבת הנחל, ברצועת עזה, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מדברים איתך אתה בתוך הרצועה?
כן, כן, אני בפנים.
ומותר לשאול באיזה אזור, צפון, דרום, מרכז?
כן, אני נמצא במסדרון אפשרים, במרכז. יחשוב את התמונות לאחרונה, ממש כבר בונים תשתיות, אנחנו...
מה זה המסדרון הזה? אני קורא לזה הרבה בתקשורת בימים האחרונים, מסדרון נצרים. זה מסדרון כביש שחוצה את הרצועה מצד לצד, ממזרח למערב?
כן, זה בעצם איזשהו שטח שהחלטנו שאנחנו שולטים בו, בערך רצועה של כמה קילומטרים, גם ממש מהכניסה עד לים. וגם מדרום לצפון יש לנו כמה קילומטרים שהם בשליטתנו. בעצם המטרה שלנו היא שאנחנו נוכל לשלוט על המעבר מדרום לצפון וצפון לדרום, וככה בעצם להחזיק את כל ההישגים שהשגנו עד כאן, ולא ללכת כמה צעדים אחורה, או להישאר במקום, להמשיך להתקדם. אנחנו בעצם מנצלים את הדבר הזה כדי למנף את כל ההצלחות שלנו עד כאן. אחד הדוגמאות הכי חזקות בדבר הזה זה שאם בתחילת התמרון, כשהתחלנו את המלחמה לפני כבר
5 חודשים,
כן, אז לקח לנו אז נראה לדעתי 2.5 שבועות, לא זוכר בדיוק, אבל משהו כזה להגיע עד בית חולים שיפה. עכשיו כשצהל מחליט או שהמדינה מחליטה שהיא רוצה להגיע לבית חולים שיפה, לוקח לנו לילה אחד ואנחנו כבר שם.
תגיד, איך מתכתב העובדה שמספרים, ואתה בטח גם יודע לספר על לחימה עזה, ואתה יודע, מגיעים לכל מקום שצריך, ופוגעים במחבלים ובתשתיות טרור ותשתיות, זה לא צריפים מעל הקרקע, אלא מנהרות ומפעלים מתחת לקרקע, והיקפים מטורפים, מול היכולת שלהם עדיין גם לצאת ממנהרות, גם לצאת ולשגר רקטות, כמו שראינו אתמול. כמי שנמצא בשטח, יש לך אולי הסבר לזה?
כן, אז אני אגיד שאני כמו כולם הייתי...
גבי, איתנו?
אני הייתי רוצה שהמלחמה הזאת תהיה כמו המלחמה מול אמן, שביומיים סיימנו את כולם, ואז ביקש הכל נגמר. אבל אנחנו מבינים שהאויב שאנחנו נלחמים מולו עכשיו הוא אויב עם אופי קצת שונה, הלחימה היא עם אופי קצת שונה, הלחימה היא שונה. ואנחנו צריכים להבין שהלחימה היא פה לטווח ארוך. זאת אומרת, זה לא אייב שאנחנו יכולים ביום אחד, או אפילו בחודשיים, שלושה, לגמרי לגמור אותו, אלא זה עבודה עסקית, יסודית, חזקה, שבעצם כל יום אנחנו מתקדמים קצת, כל יום אנחנו מתקדמים כל שבוע.
תן לי דוגמה, כשאתם מקבלים מידע, למשל, צריך לטפל במנהרה, כמה ימים זה לוקח?
לא, אז ברגע שאנחנו עושים לטפל במנהרה, אנחנו יודעים לעשות את זה מאוד מהר.
לא, למה אני שואל? כי אני מבין שלוקח זמן, כי התשתיות הן מתחת לאדמה, ולך תחפש אותם, עד שאתה מגיע, ועד שאתה מוצא, ולהערך הבטחתית לזה, לזה התכוונתי. תגיד, יש אווירה של דשדוש בקרב הכוחות בשטח?
דשדוש הכוונה מבחינת המוטיבציה הכוונה?
גם מוטיבציה, גם שאולי פחות פעילים ממה שהיה בהתחלה, לא מדבר על ההיקף של הכוחות, אלא על הפעילות של מי שנמצא בתוך הרצועה.
אז אני אגיד ששוב, יש כאן מורכבות, בגלל שאופי הלחימה שלנו כרגע הוא אולי נראה טיפה שונה מההתחלה, אבל עדיין אנחנו בהחלט מאוד מאוד התקפים. אין דשדוש במה שאנחנו עושים, אנחנו פועלים יום וליל, ואנחנו כל היום בעשייה התקפית, גם במרחב שלנו שהוא לכאורה מרחב סטטי, אנחנו כל היום פועלים, כל היום בהתקפות.
ונתקלים במחבלים?
יום שובר שאין לנו... כן, ונתקלים במחבלים, והחמאס דואג שלא יהיה לנו משעמם, ואנחנו כל יום, באמת, אני באמת אומר את זה, לא מס שפתיים, אנחנו כל יום מרגישים שאנחנו מתקרבים לניצחון, המוטיבציה שלנו מאוד מאוד גבוהה. לאט לאט, כמו שאמרתי, זה לחימה שצריך להיות בה עם סבלנות ועם הרבה חמצן בריאות, ולהבין שאנחנו באמצע תהליך ארוך. וכמו כל דבר טוב בחיים, אז צריך לעבוד קשה ולחכות, ובסוף אנחנו קוטרים את הפירות עכשיו, ואנחנו נמשיך לקטור אותם עוד ועוד, ולא צריך לתת לדברים קטנים, לגרום לנו תחושה של צעדים אחורה, או תחושה של הפסד חס וחלילה. בכלל לא, אנחנו עוד מנצחים, אנחנו עם מוטיבציה גבוהה, אנחנו ממשיכים לנצח, זה מה שהלוחמים בשטח חושבים, וזה גם מה שאנחנו, זה המסר שחשוב לנו להעביר גם לעוטף ולכל מי שבחוץ ולכל מי שבעורף.
כן. טוב, אנחנו נמשיך להתפלל עליכם, ללמוד כדי שכולכם תצליחו שם, כי בסוף האויב הוא אויב שרוצה להרוג את היהודים כולם בלי להבחין בין אחד לשני, וכולנו כאן כדי להתפלל, ושלכם יהיה את היכולת ותעשיית הלשמיה להצליח ולנצח. לא יודע מהו הניצחון, כי הדרג המדיני קבע יעדים לניצחון, ואני מניח שלקוחות בשטח, אולי ההסתכלות היא מהי הניצחון היא אחרת, אבל אנחנו מתפעלים שבסוף, בסוף, ננצח אותם.
בעזרת השם, אמן, גם אנחנו מתפללים, ושוב אני רק אגיד שכמו שאנחנו פועלים יום ולילה, אנחנו גם אנחנו מרגישים את החיזוק מהעורף, והוא חשוב לנו מאוד מאוד, ושאנחנו, זה נותן לנו דלק ונותן לנו חמצן, ואנחנו רק מבקשים שתמשיכו לתת לנו לנצח.
הזכרת את המן, ביומיים ניצחנו אותו, זה לקח קצת יותר מיומיים, אבל גם פה אנחנו ננצח בעזרת השם את המן המודרני של הדור הזה. סגן גבי, סגן מפקד פלוקה מבצעית בחטיבת הנחל בתוך הרצועה. בוקר טוב, בשורות טובות. תודה לך. כן, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות, ואנחנו את שלנו, וצריך תמיד לזכור, אני לא אוהב לעשות את הקשר בין הדברים, לא כולם אוהבים גם את הדבר הזה, אבל צריך לומר, אנחנו נתפלל, אלה שלומדים תורה ילמדו תורה, תורה מגנה ומצלה, לא רק על מי שלומד, אלא על כל עם ישראל, ונמשיך לעשות את זה כל אחד ביכולות שלו, בדרגות שלו, וזה החלק שלנו בעם ישראל, להתפלל וללמוד למען עם ישראל כולו, ללא שום הבדל. כתבנו מוטי אלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה בבני ברק?
כן.
טוב, אבל לא בסלבודקה.
לא, אבל כן, יש שם הפגנה עכשיו, כמה מפגינים בודדים מנסים להגיע לסדר מוד הישיבה, תפילת שחית שם, והמשטרה כמובן הגיעה למקום, חוצצת בין המפגינים לבין הישיבה, כדי שלא ניסיון פריצה כזאת אחר.
אבל אתה עובר בשקט שם.
בינתיים זה בין שקט להם.
אז בוא, אני מסיים איתך את השיחה כדי לחדש את הקשר עם קו יותר איכותי. עוד דקה שתיים, נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב אליך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שבים אליך מוטי אלפרין, שוב שלום.
כן, מקווה שעכשיו שומעים יותר טוב.
חלק אפילו. טוב, יש ישיבת ממשלה היום שאמורה לדון בחוק הגיוס, בהצעות השונות, הרבה התרוצצות פוליטית גם של ראש הממשלה, עם בחירי הקואליציה, עם שרים בליכוד. כי מה, כי אין לו רוב?
צריך להגיד למעשה, נתניהו די חושש ממה שאתה מתאר עכשיו, את הקטע הזה שאין לו רוב, כי אם גם הציונות הדתית, שאנחנו שומעים כל הזמן מהם איומים, שהם אולי לא יצביעו בעד אותו מתווה, וגם השרים החרדים אנחנו יודעים שהם לא יכולים להצביע כל כך בעד המתווה הזה, כי יש שם לראשונה גם סנקציות כלכליות על הישיבות, אז נתניהו בהחלט לחוץ, כי ברגע שיש לו גם עוד כמה שרים מהליכוד שמצטרפים למרד הזה, ולמעשה אין רוב למתווה. אז לכן נתניהו מקיים בימים האחרונים שיחות כל הזמן, שיחות תחזוק זה נקרא, הוא מנסה לדאוג שכל השרים יהיו איתו, גם אם המפלגות החרדיות יימנו בהצבעה, אבל שבממשלה יהיה לו רוב לאותו דבר. צריך להגיד, אנחנו יכולים לפרסם הבוקר למעשה שאתמול בשיחה שנתניהו מקיים עם ראשי יהדות התורה, הוא מזמן אליו את השר יצחק גולדקנופ וחבר הכנסת גפני, ונתניהו למעשה מנסה להרגיע אותם ולהגיד שהמתווה הזה זה מתווה שהמפלגות החרדיות יכולות לחיות איתו בגלל המצב שנוצר, בגלל המלחמה, ונתניהו אומר להם, אני עומד על ההסכם הקואליציוני איתכם, מי שלא לומד צריך להתגייס, אבל מי שמעוניין ללמוד לא ניתן למנוע זאת ממנו. עכשיו, ראשי המפלגות החרדיות מוסיפים שם לנתניהו, אומרים לו, אתה כל הזמן מדבר על גיוס חרדים, הממשלה מדברת על גיוס חרדים, אבל מה עם המיעוטים האחרים? מה עם המגזר הערבי? אז גם על זה נתניהו מתחייב ואומר, היה לנו התחייבות בדיון בבג"ץ שלא תהיה אפליה, ושכל דיון על חרדים יהיה בד בבד עם דיון גם על גיוס מיעוטים. ככה זה הבטחה מנתניהו, שלא ישיר רק את החרדים בנושא הזה של הגיוס, אלא גם יפעל לנסות ולגייס.
אבל זה מה שפתיים, הרי זה לא יקרה.
יכול להיות שזה לא יקרה, אבל זה כן ניסיון של נתניהו להראות לחרדים, אין לי פה איזה משהו נגדכם אישי, זה פשוט מצב שנוצר שאני חייב לנסות ולהעביר את מתווה הגיוס, כי אנחנו יודעים את האיום שבג"ץ העמיד לשלילת תקציבי עולם התורה, ככה שהוא חייב גם לדבר על הנושא הזה.
טוב, צריך לומר, עד היום בג"ץ לא בהכרח נענה לעתירות האלה או לדרישות האלה, שעד שאתם מדברים על החרדים, דברו גם על הצעירים הערבים. הצביעות הזו נמשכת כבר הרבה זמן והיא תימשך גם כן. מה לאחר מכן, בהנחה וזה עובר בממשלה, מה לוח הזמנים?
אז יש בערך כמו חודש ימים להעביר את זה בכנסת, שמים את זה קודם כתזכיר חוק, ואז מכניסים שם כל מיני הוספות, למשל על היעדים, על כמה בדיוק יצטרכו להתגייס, גם על הסנקציות, איך זה בדיוק יעבוד. כרגע אנחנו יודעים שזה יעבוד בצורה מדורגת החל מעוד שנתיים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך בדיוק זה יעבוד, אז גם את זה צריכים להכניס, ואז בעוד שלושה חודשים בערך, אז הכנסת מסיימת להעביר את חוק הגיוס, היא חייבת להעביר את זה כפי שהתחייבה בבג"ץ, אבל צריך להגיד, עוד לפני זה, עוד לפני שמעבירים את זה גם בממשלה, יש כמו שהזכרתי את השרים שמתנגדים, שעושים בעיות בתוך הקואליציה לאותו מתווה גיוס, ככה אנחנו יודעים להגיד שבמפלגות החרדיות טוענים שבשיחות שהם עשו עם שר המשפטים יריב לוין, מי שנחשב למקורבו של נתניהו, אז הוא אומר שם, המשך הפטור הזה לתלמידי הישיבות הוא בעייתי, לא בגלל הדעות האישיות שלי, אלא בגלל מה שהציבור חושב. בסוף אנחנו עלולים למצוא את הציבור לא איתנו בנושא הזה, גם הציבור הליכודי, לא רק לוין, גם הציונות הדתית עושים כל מיני קולות של התנגדות. יש את השר אופיר סופר, נפגש לאחרונה עם סגן השר אורי מקלב מיהדות התורה, הוא זה שמרכז למעשה את מתווה הגיוס בנושא הזה, והוא מנסה ללחוץ עליו להתפשר עוד יותר ממה שהמפלגות החרדיות התפשרו, הוא לוחץ עליו להתפשרו עוד במתווה הגיוס, מקלב מצדו מבהיר לו, אנחנו לא יכולים להתפשר יותר ממה שגדולי הדור תורו לנו.
בקיצור, הסיפור הזה עוד רחוק מלהסתיים, ולא חדש, תמיד זה היה, תמיד הוויכוח היה, קשה להסביר לצד השני את העניין הזה, עד כמעט בלתי אפשרי. טוב, מה עוד יש בפוליטיקה חוץ מזה?
כרגע חוק הגיוס זה הנושא העיקרי, כי תקציב הקואליציה די צלחה את הנושא הזה, אפשר להגיד ביושר, גם הפרישה אתמול של שר לא בדיוק זיהזה את הקואליציה, זה לא משהו שהם ירגישו, כי עדיין הקואליציה נשארת על 72 אצבעות, רק כמובן יש את כל הזמן את הניסיונות של גנץ ככה להתבדל מהקואליציה, להתבדל מנתניהו, אתמול הוא נושא נאום פוליטי מובהק, בניגוד לכל מיני שיחות שהוא מקיים עם מפלגות החרדיות, זה מדהים, גנץ מצד אחד בחדר הסגור אומר, אני רוצה להגיע איתכם להסכמות, הכוונה שלי היא כוונה טובה, אבל בציבור, בפומבי, יוצא למתקפות, הוא אומר, אני לא אמשיך את הקומבינות של המגזר החרדי, כל מיני מילים חריפות,
שנועדות
בסוף לתקשורת. גנץ, בני גנץ, בסוף, הוא ממש כמו מפלגות חרדיות טוענות שהוא כמו שתי אנשים שונים, בחדר הסגור הוא מאוד בעד החרדים, בפומבי הוא
מנסה... מה זה אומר המאוד בעד החרדים הזה, שהוא כל הזמן פועל, אפשר לומר, בצורה שהוא פועל נגדנו. מה זה הבעד הזה? במה הוא תמך בנו? כשדיברו על תקציב המורות, בוא, תן לי רגע לפתוח את זה. מוטי, כשדיברו על תקציב המורים והמורות החרדיות, הוא הציר ודיבר נגד. לא יודע מה הוא דיבר בחדרים הסגורים, וזה לא מעניין ולא רלוונטי. גם פה, הוא כאילו כלפי חוץ מנסה להראות פנים יפות, אבל בחדרים פנימה, ובכל מה שקורה מאחורי הקלעים, הבן אדם נגד, מה כל כך עדיין החקים החרדים מחבקים אותו כל הזמן? לא מצליח להבין את זה.
והכי חשוב, בצלאל, להזכיר את הקטע של הדף הלבן, אנחנו כולנו זוכרים את ההבטחה של בני גנץ החרדים, קחו דף, תמלאו מה שאתם רוצים, ותקבלו ממני. גם הפעם, גנץ ניסה עם דרעי ככה לנסות להפיל את הממשלה, להבטיח לו שאני אעביר חוק גיוס שנוח לחרדים, העיקר להפיל את נתניהו, ככה שבסוף כל הכוונות של גנץ, ככל הנראה, הן פוליטיות.
פוליטיות וציניות לחלוטין, צריך לומר את זה, ציניות לחלוטין. טוב, לא נתרגש ממנו, לא ממנו אנחנו חיים, ולא מאף אחד אחר מהחברות של הפוליטיקאים, אנחנו נעשה את שלנו, בני ישיבות יעשו את שלהם, כן חוק, לא חוק, לא רלוונטי, צריך לומר את זה בצורה מאוד ברורה. טוב, בקיצור אתה אומר, לוח הזמנים היום ישיבת הממשלה, יש קודם לכן ב-10 ישיבת ראשי הקואליציה עם ראש הממשלה, כי כנראה
גם... גם זה אגב יכול להידחות, כי היועצת המשפטית לממשלה ביום האחרון מרימה כל מיני קשיים על המתווה הזה, אפילו שסיכמו איתה מראש, וכמובן כל הזמן קיימו אותה את אותו המתווה, היא דורשת גם להכניס בדיוק את היעדים, כמה מתוך המגזר החרדי יחויבו בשירות כזה או אחר, ככה שיכול להיות שגם הישיבת הממשלה עצמה תידחה, ואולי תסתיים רק בערב.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, ו... לא להתפעל ולא להתרגש, כן יעבור, לא יעבור, בלי לזלזל, לא באף אחד לא, וצריך לומר, החקים החרדים עושים כאן מאחורי הקלעים, אגב, לא שומעים אותם בשידור, לא שומעים אותם מעל כלי התקשורת, מתוך מטרה מאוד ברורה, לא להעלית יותר מדי את העניין הזה, ולא להתבטא ולא לדבר. לא יודע אם יש להם מה לחשוש, אבל עובדה שהם לא מדברים. מוטי אלפרין, תודה לך, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב.
תודה רבה,
בצלאל. בוקר טוב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו עכשיו. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, מה נדבר קודם? על ארצות הברית וישראל?
אני אומר, יש פה משבר.
יש משבר שנקלענו אליו בעיניים פקוחות, או שנגררנו למשבר הזה מול ארצות הברית?
אני חושב שארצות הברית הביאה אותנו למשבר הזה, ברגע שהיא לא, היא המשיכה עם הקשר המשמעותי בין הפסקת אש לחטופים, היא למעשה, התוצאה של זה, שמי שמברך על ההחלטה שלה זה החמאס, לא רק מברך על ההחלטה הזאת, אלא הוא עצמו מודיע אתמול, ואני חושב שזה קשור שני הדברים, שהוא לא מוכן למתווה האמריקאי, כי לצערי, כתוצאה מחלטה של ארצות הברית, מי שקיבל רוח גבית, זה חמאס עצמו, שאמר, הנה, יש החלטה של מועצת הביטחון להפסקת אש, שלא קשורה לשחרור החטופים, ולא תלויה בשחרור החטופים. והחמאס, כמו החמאס, מנצל כל הזדמנות, כדי לנסות להעצים את כוחו, ולהעצים את כלפי המיקוח שלו.
אז מה, ביידן לא מבין את זה?
קודם כל, ביידן מבין, וביידן ראינו כמה הוא תמך בישראל. וכמה הוא הושיט יד למדינת ישראל. אבל גם אנחנו צריכים להבין שגם לא יש אילוצים. ומה לעשות? נובמבר מתקרב, יש קריאות בארצות הברית. ו-30% מהתומכים שלו, זה אנשים שמזדהים הנרטיב הפלסטיני. והוא חייב לראות אותם. ולכן זה מורכב לו.
טוב, מול ארצות הברית ומול האום, צריך קצת להתרפס כדי לקבל את התמיכה שלהם, או להמשיך להיות... או להמשיך להיות קשוחים, וגם להתקדם קדימה במלחמה, ולהיכנס לרפיח, כפי שמדברים כבר שבועות ארוכים, וזה עוד לא קורה.
אנחנו היינו אומרים להיכנס, לרפיח הרבה קודם. היינו אומרים לעשות זה בתחילת המלחמה. וכל יום שזה לא קורה, מדינת ישראל משלמת מחיר, מחיר בינלאומי, מחיר באמירות, בהכנה של החמה, זה היה צריך לעשות בתחילת
המלחמה. אז מה עוצר את הקבינט מלקבל החלטה כזו?
אני חושב על לחצים, בהתחלה זה לא היה לחצים, בהתחלה כי חשבו לעשות את הכניסה מדודה, ולדעתי לא היו שלמים החלטה שצריך להיכנס לשם. היום כולם מבינים שזה מה שנכון, אני אמרתי את זה לראש הממשלה בתחילת דצמבר, שהייתי אצלו בשיחת שיפור שימור, אמרתי לו, אני הייתי חייל ברפיח, אני מכיר את רפיח, בדרך הרגליים הכרתי אותה, זה ציר ההברחות, ואתה בסוף תגיע לשם כי אין לך ברירה. וזה חבל שאנחנו דוחים את זה. הוא אמר לי, משה, יש עוד שיקולים, יש עוד דברים, אתה לא תמיד רואה את כל התמונה, ואני חושב שצדקתי לצערי, והנה אנחנו מתעכבים, וכל שעובר זמן, הלחץ למדינת ישראל הולך וגובר, זה מה שקורה פה, הלחץ הוא גובר.
אז נתניהו, ראש הממשלה שלך לא מתנהל נכון?
לא, אני חושב שראש הממשלה מתנהל נכון, אתה מקבל פה אין סוף החלטות.
אבל אתה אומר שהוא אמר לך משהו אחד, אתה אמרת לו משהו אחר, ואתה צדקת, לא הוא.
אני חושב שאני צדקתי, יכול להיות שהוא חושב אחרת, זה זכותו. אני אומר, בסופו של יום, הוא גם מסכים לגמרי, ופה נמדדת עם ההחלטה שלו, שחייבים להיכנס, חייבים לכבוש את רפיח, לשחרר את החטופים, ולהביא את הניצחון. וזה יגיע רק אם ניכנס לרפיח, והיום זה מוסכם על כולם, על כל הקבינט הביטחוני הרחב, המצומצם, חוץ מארצות הברית. ואני אומר, לארצות הברית יש שיקולים גם אחרים.
מוסכם גם על בני גנץ ואיזנקוט, כי הקולות שהם עושים, כן? כי הקולות שהם עושים, כל ההתנהלות שלהם לאחרונה, והאימות אתמול בנתניהו לגנץ, וארצות הברית גם כן שוב פעם, הם עדיין מאוחדים במטרות המלחמה, באיך מנהלים את המלחמה, עדיין הכל שם הפה אחד?
הם מאוחדים במטרות המלחמה, אבל גם מאוחדים בלעשות הכל כדי לייצר להם כיסא מפלט מהממשלה הזאת עוד שלושה חודשים. זה מה שאתם רואים.
מי עושה למי?
גד ואיזנקוט, הם מעוניינים לעזוב את הממשלה עוד שלושה חודשים.
אז למה נתניהו אתמול לקח את זה צעד אחד קדימה, היה גורם להם לצאת, משאיר אולי את גדעון סער, לא עדיף?
אני חושב שהיה צריך להשאיר את גדעון סער, הוא לא צריך לגרום לאף אחד לצאת, כל אחד בוחר את ההחלטות שלו, זה אנשים גדולים, בוקרים. הוא היה צריך להשאיר את גדעון סער, כי כן חשוב שיהיה כל ימני נוסף בקבינט המצומצם.
הוא ימני?
אבל גם גדעון סער, לדעות שלו שהוא מביע ביחס למלחמה, כן. אבל מצד שני, גם גדעון סער לא צריך לפרוש. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. אנחנו לפני מלחמה נוספת, עוצמתית יותר, משמעותית יותר, גבול הצפון. זה לא זמן לצאת, זה לא זמן לפרוש, זה זמן להתאחד, זה זמן לחזק, גם אם אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה.
אבל בוא, אני אשאל אותך שאלה, אני אתגר אותך מימין, ואתה איש ימין, וגנץ, סליחה, סער, לשיטתך איש ימין, ודאי בענייני המלחמה. והוא בא עם דרישה. די צודקת מבחינתו, שגם דורשים את זה סמוטריץ' ובן גביר, להיכנס לקבינט המצומצם. הוא לא קיבל את הדבר הזה, וגם הם לא קיבלו את זה. אתה רגוע שבקבינט הזה יושבים גם שני סמנים לא ימניים, כמו גנץ ואיזנקוט, והוא ובן גביר וסמוטריץ' לא שם?
אני מלכתחילה טענתי שצריך להרחיב את הקבינט הזה, וצריך לצרף את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ' ואת גדעון סער, חייבים לצורף לקבינט הזה, ואמרתי את זה, ולצערי בעניין הזה עמדתי לא התקבלה, וזה מה שהיה נכון לעשות, זה מה שהיה נכון לעשות כרגע, כדי לחזק את הקבינט, כדי להשמיע גם קול אחר, יש שם קול אחד שנשמע, ויש קול שני שלא נשמע, והקול הזה הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא מייצג למעשה את מרבית הקואליציה, ולכן הקול הזה היה צריך להישמע שם, אבל מצד שני גם יש אחריות לגדעון סער, גם אם אתה לא מקבל הכל, אתה לא פורש, אנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה, ואתה יודע שבעיצומה של מלחמה, ואתה יודע כמה מלחמה זאת חשובה, והכל שלך חשוב גם בממשלה. זה לא הכל או לא כלום. כן.
אמרת קודם, חבר הכנסת משה סעדה, שהיית אצל נתניהו לשיחת, איך קראת לזה? שיפור שימור?
שיפור שימור, זה היה בתחילת המלחמה, כן.
מה זה השיחות האלה?
לא, זה היה בתחילת המלחמה, אתה יודע שהיינו, כולנו היינו, אני מתכיחה, לדעת מה קורה, מה, כל אחד רצה לשמוע את ראש הממשלה, לראות עין בעין. ולהבין מה קורה פה, זה די היה בתחילת הדרך, באמת כל אחד מאיתנו, ראש הממשלה הקדיש הרבה זמן מזמנו וממרצו, זה בתקופה שהוא היה מאוד מאוד עסוק, שהתפגשתי אותו בקריאה, ובאמת הייתה שיחת עומק על המצב, על הסיטואציה, באתי את עמדותיי, הודיע את עמדותיו, וחלקנו איש איש את דעותיו.
ושיחה בעניין חוק הגיוס, כבר עשיתם?
אני עם ראש הממשלה לא עשיתי שיחה בעניין חוק הגיוס, אני חושב שמה שיש כרגע זה מתווה מאוד מאוד ראשוני, כאילו כרגע, אני לא, הוא צריך לקרום אור וגידים.
והוא עובר את הליכודניקים? לפי מה שאתה יודע, הפרטים שאתה יודע?
אני אגיד לך, קשה להגיד, כי יש בו המון תבניות, אבל הן ריקות. למשל, בהתחלה דיברו על גיל הפטור 35. אז מיד אמרתי שזה פוגע גם בכלכלה, גם בביטחון.
אוקיי, הורידו את זה, זה היה עז, בואו.
נכון, אז אני לא יודע. בסדר, אבל אני לא חושב שנכון להתנהל באימזים. לא ככה מתנהלים. אם אתה שואל אותי, לא, זה לא הדרך להתנהל. לא בנושא כל כך מהותי של לימוד תורה, שהוא כל כך חשוב לעם ישראל, בנושא של גיוס שהוא גם חשוב לעם ישראל. עזים תשאירו לפוליטיקות קטנות. אני לא חושב שאתה תכנהל ככה. עכשיו למשל, מה גיל הפטור? זה לא מופיע במתווה. מה התמריצים? מה יקבל היום מי שמשרת? מה התמריצים השליליים? ערבי היום, אני מזכיר, זה בעיניי לא חייב, זה לא רק על החרדים, רוב הלא מתגייסים, שמקבלים תמריצים בלי סוף, הרבה יותר מהחרדים, זה ערבים.
אז לא מדברים על הערבים, אבל אתה אולי מהיחידים שאומר, למה הם הערבים? אז ברור, לא רוצים אותם לצבא, אבל שירות אזרחי וכולי, לא מדברים על זה, לא בגעת, לא שום דבר, לא, רק חרדים וחרדים וחרדים כל היום, ופוגעים בנו ובלומדי התורה שלנו, ואתם חלק מהעניין הזה שנותנים לזה להמשיך לשיח הזה.
אני כתבתי גם, אחרי שלמדתי את הנושא הזה לעומק, כתבתי מאמר על זה, פורסם בתרמיתה. באמת שצריך לראות את התמונה הרחבה, זה לא, גם לא רק ערבים. יש 10% שלא מתגייסים כי לא בא להם.
מה, חילונים? מהמדינה,
כן, ומקבלים מהמדינה, הכל כולל הכל. למה? אני שואל, איך אתה
יכול... בוא תאפיין לי את ה10% האלה.
תראה, זה רובם, זה פטורים נפשיים. וגם המבקר כותב שזה לא בדיוק נפשי, כי אתה יודע, אנחנו לא מכירים 10% מהציבור החילוני שהוא תשוש בנפשו. לשמחתנו. ודווקא אנשים שבאמת סובלים מבעיות...
למה? אין 10% של אנשים, של צעירים, שמפחדים
להגיע לצבא? לא, אם אתה מפחד להגיע לצבא, ובמקום זה, אז לך תעשה שירות אזרחי. אני מכבד את זה, ברור שיש. וזה לגיטימי בעיניי. תעשה שירות אזרחי. אבל תבינו, יש קבוצות גדולות שלא תורמות ומקבלות יותר.
אז למה מתנפלים על החרדים?
טוב, האמת, כי זה הכי קל. כי זה הכי קל, ואני חושב שזה מגיע ממקומות אחרים. אבל אם מוסכם לכולנו, שאיך לימוד תורה...
מה זה מקומות אחרים?
מקומות אחרים של פחות אהבת חינם. ואני חושב שאם ברור לכולנו, שאיך לימוד תורה זה אולי הכי חשוב שיש, שזה סלע קיומנו, בלי זה זה עין, לא היינו פה במדינת ישראל. אז אתה בא למקום הזה קודם כל בענווה, מתוך אהבת חינם. מתוך אהבה אתה צריך לראות איך פועלים.
את המשפט הזה שאמרת על לימוד התורה, אתה חושב שראש הממשלה עצמו מבין את זה, או שהוא פועל בהקשרים של, אתה יודע, פוליטי? החרדים, אני צריך אותם בממשלה, אז אני אתמוך בהם, אם לא, אז אני לא אתמוך בהם, לא יתמכו בי, כאילו...
אני חושב שבגלל שהראייה שלו היא היסטורית, אז אני לא יודע אם נגיד מתוך אמונה, לא בוחן כלות ולב, אבל היסטורית הוא מבין, כי זה נכון, בלי לימוד התורה, בלי חברת לומדי התורה, לא הייתה פה מדינת ישראל, לא היה עם יהודי, אז לא מדינת ישראל.
עכשיו יש לך חברים בליכוד שלא חושבים כמוך, משה סעדה. אתה אומר להם את זה? מדבר איתם על זה?
אני חושב שבליכוד, לא, אני לא מסכים. הליכוד הוא, הליכוד של היום, מפלגה מאוד, מאוד לאומית, מאוד בעלת זהות יהודית.
כן, עם שר ביטחון בשם יואב גלנט, שלא בהכרח חושב כך.
כן, אבל, גלנט, מה שהוא עשה זה מעשה חסר אחריות. חסר אחריות מצד, אתה שר הביטחון. אתה אחראי על נושא הגיוס. אתה שולח חיילים, איפה המתווה שאתה מציג? איפה החזון שלך? אתה לא יכול ללכת לארצות הברית ולהגיד, תסתדרו לבד בדבר הזה. בעיניי זה חוסר אחריות. ציפיתי ממנו? ציפיתי ממנו להציג מתווה, להציג חזון, לדבר, איך הוא רואה את חברת לומדי התורה, מה הערך של זה? כלום בשום דבר. זאת אומרת, יש לי המון הערכה למה שאיש עושה ומצביע לו, למה שעושה בלחימה ואיך שהוא מנהל את הלחימה. ובין היתר, מדינת ישראל מנצחת גם בזכותו. זכותו של ממשלה וגם מזכותו. אבל ההתנהלות שלו עכשיו, זיו נושא הגיוס, היא חסרת אחריות.
אולי הוא רוצה שהממשלה תיפול?
ולא כך צריך, לא בוחן כליות ולב, אבל לא כך צריך לנהוג שר ביטחון, שרואה את החיילים שנלחמים, ואומר, טוב, צריך לגייס את כולם, אבל ככה כלאחר יד, בלי מתווה, בלי חזון. אם אני השקעתי והצגתי חזון...
בלי להיכנס לאותם פרטים שאתה נכנס, אותם 10% של הציבור הלא חרדי שבוחר לא להתגייס ולעשות מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מדבר עליהם, לא סנקציות ולא חוק מיוחד.
ו-20% ציבור ערבי, תקשיב, 20% ציבור ערבי זה 28,000.
אז מתגוללים על חרדים כי הם החוליה החלשה, וקל מאוד להתגולל על החרדים, והחרדים גם שותקים ולא מגיבים כי הם לא רוצים להגיב, וטוב שכך אגב. לא נגררים מספיק, טוב, לא מספיק נגררים, וטוב שלא נגררים מספיק לתוך הוויכוח הזה. טוב, התרגלנו כבר הרבה שנים להיות,
להיות
למרמס.
אבל קודם כל אני אומר, דווקא הממשלה הזאת הזדמנות, כי באמת הרצון לפעול פה הוא...
אבל הממשלה פוחדת, הממשלה פועלת מתוך פחד, פחד מבגץ, פחד מהשמאל, פחד מגנץ, פחד מהאנרכיסטים שבאים להפגין ברחובות באזורים החרדים, פחד מהכל, לא פועלים בקור רוח, ואני אגיד לך יותר מזה, יש הסכם קואליציוני מאוד ברור שנחתם, אמנם לפני המלחמה, ואומרים לנו מלחמה וצריך לשנות, לא נכנס לזה, אבל היו הבטחות מאוד ברורות, דברים מאוד ברורים שהיה אמור להיות, גם אם יש בגץ ברקע.
אני לא חושש מבגץ, אני חושב שהיה צריך לנהל פה שיח, ולצריך זה לא יתקיים מספיק, שיח אמיתי, שיח אוהב, שיח של אחים.
לא, אל תעשה שום שיח, קודם כל תטפל ב10% שאתה דיברת עליהם לפני רגע,
לא,
תסיים עם זה קודם, ואז תבוא לעשות שיח.
אני חושב, וגם אני אגיד זה לראש הממשלה, וגם אני מתכוון לא לוותר בעניין הזה, אני לא אתן חוק שכל המטרה שלו למקד התייחסות בציבור אחד, ולפגוע בציבור אחד, כאשר בציבורים האחרים מתעלמים כאילו לא קרה כלום, אפילו אתה לא שומע גל של שיח על הציבורים האחרים, על הציבור הערבי, איפה גרנץ, איפה אייזנקוט, למה לא מפריע לכם שהם מתועדפים בלימוד, בכל לימודי הרפואה, בכל הלימודים מקבלים תקציב ותורמים למדינת ישראל, אפס.
הם לא מבינים כמה לימוד התורה מגן ושומר על עם ישראל, בטח בחצי שנה הזו של המלחמה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד,
תמיד
שומר וישמור. נכון, והם ימשיכו לשמור עלינו. חבר הכנסת סעדה מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
יום טוב, פה פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו פרשנים, איתי גדסי ואבי גרינצייג, שלום לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
התאוששתם מפורים?
ברוך השם.
ברוך השם. טוב, איך נתניהו צולח את משבר הגיוס?
בינתיים שורד אותו יפה, אתה יודע, השאלה זה... מתי המשבר יסתיים, זו שאלה אחרת כבר. אני חושב שעדיין לא התחלנו את הסוגיה הזאת, בוא נראה, אני חושב שהיחיד שבאמת עובד על הסוגיה זה האנשים של נתניהו, אנחנו רואים שמסרטטים קווים, לוח זמנים, מנסים להגיע להבנות עם היועצת המשפטית, כי גם הם מבינים, כמו שדיברנו כאן אתמול, שבלי התמיכה של היועצת המשפטית זה יהיה קצת יותר קשה, לא בלתי אפשרי, עדיין יש חוק, אבל לפחות היא לא... היא תצטרך להגן על זה בבגץ, הם רוצים להגיע לאיזשהם הבנות עם היועצת המשפטית, צריך לראות האם באמת הדבר הזה יקרה או לא.
מה המטרה עכשיו בכל הסיפור הזה של החוק? כי אנחנו לא שומעים את החקים החרדים, לא מתבטאים, וטוב שכך מצד אחד. כן, ברור, מהרבה היבטים, למרות שאנחנו רוצים לדעת מה הם חושבים, אבל הם בעד, הם נגד, הם הולכים להיעדר מההצבעה בממשלה, להתנגד, מה יהיה בהמשך כשזה יגיע לכנסת. איפה הם באירוע הזה? נותנים להם לשחק לעשות מה שהם רוצים, או שהם מנסים להשפיע שם מאחורי הקלעים? מה אנחנו יודעים?
הדיסיון שלנו אומר שהח"כים החרדים זוכרים את האירוע האחרון הטראומטי שהיה להם בסיפור הזה, שכבר היה איזשהו מתווה מאוד כמעט קרוב למוסכם, ואז תדע בשוליים ואיכשהו נתקע על מילים, על ויכוח על מילה פה מילה שם, והפסדנו אז בזמנו אולי את ההזדמנות של מפריע, אנחנו יודעים שהיא הייתה הכי טובה לסגור את הסיפור הזה. אז אני חושב שאת הלקח למדו כולם, גם בהיבט הזה שאמרת שהם לא מדברים על זה כעת, ואני חושד שגם בהיבט של לתמוך גם בחקיקה שהיא אולי לא אידיאלית, או לא בדיוק הנוסח שבמדינה, אתה יודע, שהולכת לפי ההלכה ולפי זה, היינו רוצים ראי שיעבור. אז זה אחד. ואני חושב שגם הפוליטיקאים החרדים נמצאים במקום שזה לא כל כך בידם, על לקבוע מה בדיוק, אתה יודע איך זה בדיוק ינוסח ואיך זה, והם מבינים שכרגע מה אתם צריכים, זה קודם כל להרוויח זמן, להרוויח איזושהי תקופה של יעבירו משהו, שיתעסקו עם משהו, שבגץ יקבל את זה ויגיד, אוקיי, בינתיים אפשר להאריך את המצב הזה, שראש הממשלה ושר הביטחון פותרים את הבחור הישיבות, ותתחילו לגלגל משהו. איך זה ייגמר? אני חושב שאף אחד לא רוצה לדעת בדיוק איך כרגע.
אף אחד גם לא יודע באמת איך, כי המטרה כרגע היא למשוך זמן, להעביר את הנושא הזה מהמלחמה, וגם אם בג"ץ יפסול, אז בואו נדבר על זה עוד חצי שנה, בסיטואציה אחרת, לא בסיטואציה שכל המדינה נמצאת ואומרת שבגלל בחורי הישיבות, אז לא משחררים מילואים ניקים, ובגלל זה מעריכים את השירות, זה לא הזמן, זה ודאי הליבה דקול העלמה לעסוק בחוק הגיוס האמיתי, כלומר איך מסתדרים, איך כן מוצאים איזה שהם מסגרות, אולי של שירות לאומי, אולי של דברים אחרים, למרות שאי אפשר באמת לפתור את הבעיה בו, אם אנחנו מדברים על זה בצורה רצינית. אבל השיח כרגע בזמן הזה הוא ודאי לא טוב, וזו אחת המטרות של הנציגים החרדים. אגב, שאלת מה קורה עם חברי הכנסת החרדים, לא רק שטוב שכך, אם אתם זוכרים את חוק לימוד תורה שעלה בדיוק בזמן לא כל כך טוב, שמשה רות ועצה כותרות, מוטב שחברי הכנסת ימשיכו לשבת בצורה כזאת, ראשי המפלגות מעודכנים על בסיס, הייתי אומר אולי שעתי, יחד עם ראש הממשלה, והמאמץ העיקרי שלהם, כולם מבינים כרגע שאם נתניהו יוצא מהמגרש הפוליטי כרגע, אף אחד לא הבין לנו משהו יותר טוב ממה שיש לנו ביד. ולכן השותפות גורל הזאת גורמת לנתניהו מצד אחד להשאיר את הממשלה שלו ולדאוג לחרדים, לא בגלל שהוא חושב שלימוד תורה זה ערך, אולי כן, אתה יודע מה, נלמד עליו זכות, ולהפך גם מהצד החרדי, שמבינים את הסיטואציה ולא רוצים לחבל במאמצים להביא כאן איזשהו חוק, שאפילו אם הוא לא יהיה כל כך טוב עבורנו, אבל לפחות הוא ידחה את הדיון שלנו לעוד שנה, לעוד חצי שנה, בואו נראה כמה בג"ץ תיתן לנו אחרי שהחוק הזה יוצג.
טוב, ואחרי שהסיפור הזה יעבור, בואו נדבר רגע, או לא יעבור, אני לא יודע, בואו נדבר רגע על גנץ, שר וכל המסתעף. גנץ, שר פרש אתמול בלילה מהממשלה, אין דרך חזרה. בני גנץ
אמר שהוא פורש על החוק הזה, אם החוק הזה הוא רק
עוד כמה חודשים. עוד כמה חודשים, נתן...
זה באפריל או במאי, זה תלוי מתי החוק הגיע באמת, לפי הלוב.
אבל צריך לשים פה איזה נקודה, תראה, בצד אחד, אני קשה לי להבין למה נתניהו לא נסכן את שר לקבינט המלחמה, ואם גנץ היה פרויקט...
כי יש לו את סמוטריץ' ובן גביר שגם דורשים.
אז אתה לא צריך להגיע לשלב להגיד, תשמע, יש פה איזה משהו לא רציונלי בייצוג בקבינט המלחמה, וצריך לתת איזשהו גנות גם לראשי מפלגות שותפים, בפרט, צריך להגיד את האמת, לסמוטריץ' ובן גביר מגיע להיות שם מבחינה אלקטורלית, מבחינת איפה הציבור שלהם משרת, ודאי שהם צריכים להיות במקבלי החלטות בדבר הזה. אז אין שום סיבה שהם לא יהיו שם. אם לגנץ זה מפריע...
אבי, התשובה היא קודם כל...
הוא קודם שיבט של איווט ליברמן, נזכיר לך שהוא גם חסם. בסוף בשלב צריך להגיד סטופ, ולהגיד אוקיי, יש פה ייצוג, אנחנו רוצים באמת ייצוג מקיר לקיר ולכניס, מכניסים את מי שמייצג פלח מכובד של אוכלוסייה, שותף לקבלת החלטות גם, זה אחד. אבל אני רוצה לגעת משהו יותר עמוק. בסוף הסיפור של גנץ, וזה תחושתי, הוא נתן איזה סוג של חבל לממשלה דווקא עם הסיפור הזה, שהוא אמר שהוא יפרוש רק בתום החקיקה, אם זה יעבור החוק בקריאה שלישית, אם זה יעבור עד הסוף. במילים אחרות, מכיוון שכולנו יודעים שלפי לוח הזמנים זה כנראה לא יקרה עד, אולי כנראה מושב החורף הבא, הוא אומר לנתניהו, אני נותן לך עוד כמה חודשים של לנשום, הוצאת, יכול להיות שזה תגמול אפילו על זה שהוא כאילו, נתניהו עמד בשבילו בסיפור של שר, אז גנץ אומר, אוקיי, אני אתן את עוד כמה חודשים לרווח נשימה הזה.
ואני הייתי מוסיף ולהפך, כלומר אם זה קורה אז אני מניח שגדעון סער כן יצטרף לממשלה במידה ובני גנץ יוצא,
כלומר יחזור חזרה
לשלם על זה יותר, נכון, אבל נקודת המחלוקת כמובן תהיה האם זה העיסוק רק בנושא המלחמה או שגדעון סער תומך בו גם בדברים אחרים כמו למשל חוק הגיוס, הדבר הזה הוא כמובן קריטי מבחינת החרדים כדי לתת רשת ביטחון מפני חברי כנסת בליכוד או אחרים שלא ירצו להצביע בעד החוק הזה. ראינו ניר ברקת, אחרים שגלנט שמביע התנגדות לחוק. ללא ספק אנחנו צריכים, הממשלה הזאת צריכה את הרשת ביטחון הזאת, ולכן אני אומר שהסיפור עם גדעון סער עדיין לא גמור.
אגב, אני שמתי לב בדברי הפרישה שלו, אתה יודע, אם נשים ככה...
הוא לא התלהם, צריך לומר.
שמה?
הוא לא התלהם בנאום שלו אתמול.
זה צער, זה הופיע תמיד, אבל היה נקודה מעניינת. שימו לב שהוא מנסה להגיע את נתניהו בימין בעצם. הוא לא בא, נכון. עם אמירות של אנחנו פוגעים בקשר עם האמריקאים, או אמירות שהיית מצפה לשמוע כביכול מפלגת מרכז, אלא אמירות של כאילו מפלגה שמאגפת מימין, ואומר, הסיפור בהצבעים מדשדש, אנחנו קצת רכים מדי, רופסים מדי, דברים בסגנון הזה, ואנחנו לא בספיק נותנים זה. כאילו, הוא בעצם קורץ לאותם מנדטים ימניים שמחפשים את עצמם לפי הסקרים לפחות.
איתי גדסי ואבי גרינצק, תודה לכם, שיהיה בוקר טוב, ובשרות
טובות,
טוב,
בוקר טוב.
להתראות. אנחנו חותמים, תודה לקובי סגל האורך שלנו, למוטי קופפר הטכנאי, מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר חוזר לשגרת השראה היומית, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשרות טובות, להשתמע מחר.